אם הייתם יכולים לבחור כוח על אחד, איזה כוח הייתם בוחרים? אני שואלת כי לפני משהו כמו חודש קפץ לי מאמר של נרי נבנה, שבו היא משתפת את הקוראים בצורה מלאת הומור וכינות כמו שהיא תמיד כותבת, על איך הפרעת הקשב שלה משפיעה על כל תחומי החיים למעט שניים. האחד זה כשהיא מאזינה לקונצרטים, והשני זה כשהיא יושבת לכתוב. בשני התחומים האלו היא ממוקדת לפעמים למשך שעות על גבי שעות, ומבחינתה שהעולם מתהפך. זה בערך מה שקרה ב-11 לספטמבר לפני לא מעט שנים, כשאחד הילדים שלה ניסה לספר לה שמטוס התרסק לתוך מגדל בניו יורק, תוך כדי שהיא כותבת, והיא רק המהמה כאילו הבינה, אבל לא באמת קלטה מה הוא אומר. היא לא קלטה מה הוא אומר עד שהיא קמה מהכיסא כמה שעות מאוחר יותר, אחרי שהיא סיימה לכתוב. אז היום אני רוצה לדבר על כוח על. כוח על שאומנם לא יציב, שהוא קצת מסתורי, אבל הוא מאוד מאוד עוצמתי. אני מדברת על מצב שאנשים עם ADHD מכירים בשם היפרפוקוס, מיקוד יתר, ואחרים מחוץ לקהילה הקטנה שלנו מכירים אולי מהביטוי להיות בזון שלך. כן, אני יודעת שמבחינת היקום ADHD ומוסחות הן מילים נרדפות, אבל זהו, זה נכון עד שזה לא נכון. אחד ההיבטים המפתיעים ביותר של ADHD הוא מיקוד יתר. היכולת של אדם להתבלט על משימה ספציפית, להתפקס על משהו אחד למשך שעות על גבי שעות ולשכוח מכל השאר. אז אל דאגה, אני לא הולכת לסנדל את הקשב שלכם לשעות קדימה, אני רק רוצה לבדוק ביחד איתכם ממש בקצרה, איך יכול להיות שמישהו שלא יכול לשבת בשקט, אפילו לא 5 דקות, יכול פתאום לבלות שעות על גבי שעות בחיפוש בג בתוך אלפי שורות קוד, או לכתוב יצירה מוזיקלית מורכבת בתוך מספר שבועות. בקיצור, בואו נדבר היפרפוקוס. היי, אני רחל כהן מנירום, וזאת תיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעת קשב והיפראקטיביות, או בשם המקובל של ה-ADHD, בגובה העיניים, מגובה מדעית, והכי חשוב, מניסיון אישי. ממש ממש אישי. היפרפוקוס מתייחס לקיבעון אינטנסיבי בנושא או בפעילות מסוימים לפרק זמן ממושך. כשאנחנו בהיפרפוקוס, אנחנו נוטים להיות כל כך שקועים בדבר, שאנחנו חוסמים את העולם החיצון וגם את ממד הזמן. זה בדרך כלל קורה כשאנחנו עובדים על דברים שמעניינים אותנו. היפרפוקוס, ככל הנראה, נובע מהרמות נמוכות באופן חריג של דופמין, אותו כוכב בלתי מעורער של יקום ה-ADHD שעליו דיברתי כבר בעבר. המחסור בדופמין מקשה על אנשים עם ADHD להעביר הילוך, להעביר תשומת לב מדבר אחד לדבר אחר. במיוחד כשהמעבר הוא ממשהו שאנחנו נהנים ממנו או מתגמל אותנו פסיכולוגית, למשימות משעממות גם אם הן הכרחיות. אנחנו נמשכים לדברים שנותנים לנו משוב מיידי, בכאן, בעכשיו. אם אתם רוצים, אתם יכולים לחשוב על זה כעל אלרגיה לשעמום. זה גם מתקשר לעובדה שבניגוד למה שאנשים חושבים, המשמעות של ADHD זה לא טווח קשב קצר. אלא מערכת קשב לא מבוסתת. וזה המקום לציין, שיש גם מומחים שטוענים שהיפרפוקוס הוא מנגנון התמודדות עם מסכות דעת. אז כמו שאתם מבינים, היפרפוקוס יכול להיות ממש נכס. יש אנשים עם ADHD שמסוגלים לתעל את המיקוד שלהם כדי להשיג דברים ממש גדולים. ולא, זה לא רק נדמה לי. למעשה, בקצה הטוב של היפרפוקוס, סריקות ממוחשבות מראות שהמוח ממש נדלק בפעילות ובהנאה. ההיפרפוקוס מייצר לא פעם פרודוקטיביות מוגברת, תושייה רבה יותר, מוטיבציה ומעורבות גבוהות יותר, וגם למידה וזיכרון משופרים. ואם זה המצב, נשאלת השאלה איך משיגים עוד ממנו, לא? אז מה אם הייתי אומרת לכם שאפשר לזמן היפרפוקוס ככה סתם לפי הצורך? קצת כמו שליחות וולט. כמו שאמרתי בפתיח, יש איזו אווירה מסתורית סביב היפרפוקוס, מין תחושה שהוא בא מתי שבא לו, אבל בתכלס, אם חושבים על זה, אם חושבים על כל המקרים שבהם זה נחת עלינו באופן טבעי, סביר להניח שנגלה כל מיני דפוסים שאם נהפוך אותם להרגל, אז יהיה לנו יותר קל להיכנס לזון ולהגביר את הפרודוקטיביות שלנו. אז הנה 6 טיפים בסיסיים לזימון היפרפוקוס. הטיפ הראשון זה, תהיו כנים. נסו לכוון את הדרך שלכם, את העיסוקים שלכם, את התחביבים שלכם, למקומות שאתם אוהבים ונהנים מהם, לתשוקות שלכם. מצאתם משהו שאתם אוהבים? תחפרו בו לעומק, לרוחב, ואל תחפרו. תפחדו מכישלון. מקסימום, תעברו הלאה. טיפ מספר 2, תהיו כמו השפים בתוכניות טלוויזיה שתמיד מכריזים, הכינותי מראש. תעשו רשימה של כל מה שאתם צריכים לפרויקט או למשימה שלכם, דברים שאתם אוהבים, דברים שאתם לא אוהבים, ואז תדאגו שהם יהיו זמינים. וכשאני אומרת זמינים, אני מתכוונת ממש זמינים. זמינים ברמה שאתם לא צריכים לקום מהכיסא זמינים. הסיבה היא שאם שכחתם משהו, קרוב לוודאי שהמיקוד שלכם יישבר, לא רק בגלל שתצטרכו ללכת ולהביא את החתיכה שחסרה לכם, אלא שסביר להניח גם שתתחילו לחשוב ולבדוק אם לא שכחתם עוד משהו. טיפ מספר 3. תהיו הדי-ג'יי ומעצבי הפנים של המסיבה הפרטית שלכם. אחרי שאספתם את כל מה שצריך לפרויקט, קחו 3.25 דקות של כנות ביניכם לבין עצמכם ותחשבו מה סביבת העבודה האופטימלית בשבילכם. סביבה שקטה, מוזיקה, איזה סוג מוזיקה, ווליום, לבד, בבית קפה. ואם נפלה עליכם משימה שבאמת משעממת אתכם, תחשבו אולי יש משהו שיכול להפוך אותה לקצת יותר נסבלת. למשל, מי שאוהב לבשל יכול ללמוד אנגלית דרך מתכונים, ואוהדי ספורט יכולים לשאף את הידיעות שלהם בגיאוגרפיה בעזרת מיקום של שחקנים וקבוצות ספורט ברחבי העולם. טיפ מספר 4. תהיו גיבורים. זה קשה, אבל אתם יכולים לעשות את זה. פשוט תחבו את כל הסחות הדעת, כל הלשוניות של הדפדפן אינטרנט שלכם, את כל התוכנות הלא רלוונטיות, את תיבת המייל, את הוואטסאפ, תוציאו את הטלפון מהחדר, או שתעבירו אותו למצב שקט ותהפכו אותו. טיפ מספר 5. פשוט אל תהיו קדושים מעונים. אני יודעת שלפני שנייה אתגרתי אתכם להיות גיבורים, אבל באותה הנשימה אני מבקשת שלא תהיו קדושים מעונים. תקבעו פרקי זמן ריאליים לעבודה, ובין לבין, קחו הפסקה. יש כאלה שעובדים טוב בקבועי זמן של 20 דקות, יש כאלו שחצי שעה, כל סבבה. מה שעובד לכם. אבל בדרך כלל, עדיף לא לעבור את 45 דקות. גם אם נדמה לכם שאתם עדיין חדים, תקומו, תעשו סיבוב, תעבררו את השכל, תעשו הפסקת שירותים, תשתו, תאכלו משהו קטן, ותחזרו לעבוד. אחרת, בלי שתשימו לב, יש מצב שתעברו ממצב של היפרפוקוס להסחת דעת. אז שימו לכם התראה שתוציא אתכם מהלופ וקומו. ובהקשר הזה, טיפ קטן, ככל שאתם מתעסקים במשהו שאתם ממש אוהבים או ממש חשוב, ההתראה צריכה להיות יותר מעצבנת ויותר רועשת. טיפ מספר 6, תהיו ניג'סים. תחזרו על נועל ההיפרפוקוס פעם ועוד פעם ועוד פעם במטרה ליצור הרגל. בהתחלה זה בטח יעבוד פחות טוב, אבל אתם יודעים איך זה. משתפרים מפעם לפעם כמו רכיבה על אופניים. ועכשיו, שנייה לפני שנפרדים, ולמרות שמדובר בפרק אופטימי בסך הכל, אני רוצה לפתוח סוגריים ולהזכיר שכמו עם כל כוח על, גם מהיפרפוקוס צריך להיזהר, או יותר נכון, לנהל אותו. כי לא משנה מה מעורר אצלנו את ההיפרפוקוס, התוצאה זהה. אלא אם כן משהו או מישהו מפריע לנו, יש מצב שמשימות ומערכות יחסים חשובות שלנו עלולות להיפגע. זה יכול להיות ילד שנשאב למשחק או לספר ופספס חוג או פגישה עם חבר, ובגילים מבוגרים זה יכול להיות גם פספוס של פגישה חשובה, רעיון עבודה, בדיקה רפואית וגם נטילת התחייבויות מוגזמות. לא חסרות דוגמאות. דוגמה הכי קיצונית שקראתי עליה, הייתה של מישהי מארצות הברית שלא שמה לב שהבית שלה נשרף. מזל שמישהו אחר הזמין מכבי אש. אצל ילדים, בטח בגילאים הצעירים, תידרש מעורבות מצד ההורים או המורים. אני אישה ריאלית ואני מקווה שגם אתם, ואני מבינה שלא משנה מה, משחק מחשב וכדורגל עם החברים תמיד ינצחו שיעורי בית וסידור של החדר. זה בסדר, זה הגיוני וזה טבעי, אבל צריך לקבוע גבולות ולוחות זמנים. ויותר מזה, צריך להיות שם כדי לאכוף אותם, ולפוצץ את בועת ההיפרפוקוס, בין אם זה באמצעות תפיחה על הכתף או הסתרת מסך. אבל לפני שעושים את זה, אל תשכחו לקחת נשימה עמוקה, כי קצת כמו שמאירים אותם בבוקר, ייקח למוח שלהם כמה דקות להבין מה קורה ולהתחבר מחדש לכאן ולעכשיו, ויש סיכוי לא קטן שעד שהם יתאפסו על עצמם, יהיו כמה שניות או אפילו דקות של עצבים. אצל מבוגרים לעומת זאת, לפעמים הם נדרשים לעזרת בן או בת הזוג, ולפעמים יכולים לנהל את זה עבור עצמם בעזרת תזכורות, למשל, כמו שאמרתי קודם. ועוד דבר אחד, אחרי שסוחטים את ההיפר פוקוס, יש לא פעם צניחת אנרגיה. כל טוב, לכו, תטעינו את עצמכם בשינה, בחברה טובה, באוכל טוב, קצת ספורט, והכל עד הפוקוס הבא. זהו להפעם, והאמת היא שכשאני מסתכלת על השעון אני מזה גאה בעצמי, כי הפרק יצא קצר וזה אומר שהייתי חדה וממוקדת, ואם כבר חדה וממוקדת אז בפרק על היפרפוקוס, לא? אני מזמינה אתכם לנסות ולתרגל את הטיפים שנתתי גם לניהול ההיפרפוקוס וגם לזימון ההיפרפוקוס. בואו, לא לכל אחד יש כוח על, חבל לפספס אותו, לא? זהו להפעם. תודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. הפרק הזה, כמו הפרקים האחרים, זמין לשמיעה בספוטיפיי ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות האחרות. אני אשמח אם תשתפו את הפרקים עם מי שיכול לעזר בתוכן, וגם עם מי שסתם מתעניין בנושא, ויש כאלה, תתפלו. אז להשתמע בפרק הבא.